אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
אני מתנצלת על המילים, היום לא הייתי כותבת אותם, כך הגיבה אמש הדוקומנטריסטית אבתיסאם מראענה, מקום שביעי ברשימת העבודה לכנסת, בכתבה ששודרה בחדשות 12, והתייחסה לפוסט בין שנים בו כתבה כי היא לא עומדת בצפירת יום השואה. מראענה, שהתארחה פעמים רבות כאן אצלנו בתוכנית, בקובעה כיוצרת ואשת רוח, ספגה קשות מאז נבחרה לרשימת העבודה, לא רק מהתקשורת, לא רק מהמתנגדים למשנתה הפוליטית, גם מצד חברים במפלגתה שלה. עומר בר-לב למשל אמר בסוף השבוע שבחרו בה רק כי המצביעים ראו ערבייה ואישה, זה התאים להם, לא בגלל דעותיה. אז איך אנחנו אוהבים את הנציגים הערבים לכנסת ברשימות הציוניות? אם בוחנים את ההיסטוריה וגם את הנציגים הערבים ברשימות האחרות, נראה שאנחנו אוהבים אותם רק כשהם מיישרים קו. ערבים טובים ברשימות היהודיות מול ערבים רעים ברשימות הערביות. שלום לדוקומנטריסטית, קלת פרס דוק אביב, רנה אבו פרחה, בוקר טוב לך. רנה, אם את נמצאת איתנו. יש איזושהי בעיה עם הקו. לצידך אמור להיות חבר הכנסת לשעבר, גם הוא ממפלגת העבודה, איש תקשורת כמובן, זוהר בעלול. שלום זוהר.
שלום גואל.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו. עוד רגע אנחנו נסדר את הקו עם רנה, ואז גם היא תהיה איתנו. אז זוהר, אתה ערבי טוב או ערבי רע?
אני ערבי, ונקודה. אני לא חושב שצריך לקטלג את הערבי כמו שלא צריך לקטלג את היהודי ערבי טוב או רע, או יהודי טוב או רע. אני חושב שבסופו של דבר כל אחד מביא את האני מאמין שלו לפוליטיקה הישראלית, וגם אל תוך החברה הישראלית. החברה הישראלית היא כל כך מגוונת, כל כך ורסטילית, כל כך רב גונית, כל כך רב תרבותית, כל כך רב אתנית, והיא צריכה להכיל את מנעד הדעות האלה עד הסוף.
אז היא צריכה, וברור שהיא צריכה, אבל גם ברור שהיא לא, נכון? יש איזשהו תו תקן למי הוא הערבי שאנחנו מוכנים לקבל במפלגות הציוניות.
תשמע, אם להתייחס באופן ספציפי לאבתיסאם מראענה, אז אני חושב שהערבי לא צריך להתיישר אוטומטית אל נוכח לחץ אדיר שמופעל כמו שהופעל עליה בתקופה האחרונה, מאז שהיא נבחרה ברשימה של מפלגת העבודה. אני חושב שדווקא כאן האומץ צריך להיות חלק אינטגרלי מעמדותיה, והיא צריכה להתייצב ולהישיר מבט, לא להישיר קו, אל מול הציבור האנטגוניסטי לכאורה, ולומר לו, אני לא שייכת לקונסנזוס. אני במפלגת העבודה או בכל מפלגה ציונית אחרת, בזכות העובדה שאני פוליטיקאי עם עמוד שדרה משלי. ולכן אני חושב שהמופע אתמול של אבתיסאם מראענה, מצד אחד ההתנצלות יש בה אומץ, אבל מצד שני היא הייתה מעוררת רחמים בהופעה שלה, מכיוון ש... אתה יודע, זה נראה כמופע של לרצות את הרוב, כדי לקבל בהכנעה את תחתיתיו, התחתיבים שלו, כדי להגיע לכנסת עם קרקע מאוד, אתה יודע, מרופדת.
אם אתה היית ממליץ לה, אם היא הייתה מתייעצת איתך, היית אומר לה, אל תתנצלי?
הייתי אומר לה להסביר את עמדותיה, לנמק את עמדותיה. לבוא חשבון עם מה שאמרה בצורה האמיצה ביותר, ולא להופיע בצורה קנועה ולומר, או, אני מתנצלת מכיוון שעכשיו, אתה יודע, לא אמרה את זה, אבל אני עכשיו נכנסת לפוליטיקה, אז באמת אני רוצה את האמפתיה שלכם.
אתה מבקש,
אני לא חושב שפוליטיקאי צריך לחפש אמפתיה.
אתה מבקש איזשהו שיח עגול, איזשהו שיח רחב יותר, איזשהו שיח עם רבדים ועומקים. נדמה שאתה לא חי בינינו ב-2021, שבהם הכל הולך על פושים.
תשמע, אני אספר לך סיפור. אני למשל הותקפתי קשות כשהייתי במפלגת העבודה בכנסת לפני כמה שנים, על כך שלא נטלתי חלק בחגיגות הצהרת
בלפור. אתה אמרת, ואני מצטט, אני משתתף במחנה הציוני, אך אינני ציוני בעצמי, איני יכול להיות ציוני, אני ראוי כפלסטיני בחלק השני של זהותי ומהותי לקבל לפחות הכרה לנרטיב שלי.
כן, אז אני לא חיפשתי שם אמפתיה, לא חיפשתי תפיחות על השכם, אמרתי את עמדתי, כי אני לא רציתי להשתתף, אני סירבתי במפגיע להשתתף בכנס החגיגי הזה, וספקתי קיתונות של רותחין, אבל עמדתי בהם. אני לא חושב שקל לא לערבי להיות בפוליטיקה הישראלית, בעיקר במחנה ציוני, בוודאי זה מאוד סובלמטיבי, מה זה לא קל, זה קשה. קשה מאוד, מפרך אפילו, אבל בסך הכל מי שלוקח את ההחלטות צריך לעמוד מאחוריהן.
רנה נמצאת איתנו עכשיו, בוקר טוב רנה.
בוקר טוב, סבח אל חיר.
סבח אל חיר גם לך, כאמור הדוקומנטריסטית רנה אבו פרחה, קלת פרס דוק אבי, ואמר לנו חבר הכנסת לשעבר זוהר בעלול, שאם אבתיסאם מראענה הייתה מתייעצת איתו, הוא היה אומר לה לא להתנצל, אלא להסביר. מה את היית מייעצת לה? אתן גן חברות.
חברות, אחיות, אני מאוד מאוד מחוברת לאבתיסאם, ומה שאני גם שולחת לה באנרגיות ובשיחות איתה בימים האחרונים, זה שתקשיב לה כל הפנימי שלה. היא יודעת מי, היא יודעת מה היא יכולה להביא לשולחן ולסוג הנהגה הזה, וזה מה שהייתי ממליצה לה, ואני חושבת שהיא שם, היא מקשיבה לעצמה.
זאת אומרת, עברת בשלום את ההתנצלות של האמש בחדשות 12?
אני מרגישה אותה בזמן האחרון כל כך חזק. אני מרגישה בעיקר שזה כואב לי את הכאבים שאני מניחה שהיא מרגישה. אני מרגישה אותה גם כחברה. זו בחירה ממש ממש לא פשוטה לבחור ללכת לפוליטיקה. אני מניחה ש...
זה לא עונה לי על מה ששאלתי, רנה.
שמה?
האם הרגשת בנוח אתמול מול ההתנצלות של האמש בחדשות 12?
אני מרגישה שהיא אמיתית, אז אני מרגישה בנוח עם כל דבר שהיא מביאה. אני מכירה את הבן אדם שהיא, לא את הדימוי או הייצוג שהיא אמורה לעשות. אין לזה באמת שיטה, או נכון או לא נכון, ואני חושבת שהיא מביאה איזה רוח חדשה למקום הכל כך כל כך סבוך הזה. והתנצלות היא חלק מדרך, מדרך כזאת של הנהגה. הלוואי שהיו כל מיני אנשים מנהיגים שיכולים להתנצל, שמכירים בטעויות. יש לנו כל כך הרבה טעויות שקורות שם שאנשים לא מכירים בהם.
את חושבת שההתייחסות לאבתיסאם ברגע שנכנסה לפוליטיקה היא התייחסות שונה מאשר למתמודדים אחרים שאותה סרקו במסרקות ככה קשות יותר?
כן, כי איזשהו פיתיון אולי שיותר קל להשתמש בו, במיוחד לאנשים שמאמינים או ממשיכים לטפח את הגישה המפרידה, המפלגת, הכוחנית, מלאה בשחיתות ובבצע ובכוחנות, ובאמת אבתיסאם היא, הם מצאו בן אדם שזה לא כל כך מתאים. אבתיסאם היא בן אדם שבא לחבר. אני מכירה אותה מקרוב, לא רק כמובן שמתוך זה שהיא הפיקה לי את הסרט, אבל אנחנו עבדנו בשותפות בכל השנים האחרונות, 3-4 שנים האחרונות, ראיתי אותה גם עם בני נוער, ראיתי אותה גם עם קולגות, היא בן אדם שמצד אחד תמיד מצביע על המקומות שכדאי שלא נדחיק, בוא נסתכל על מהן הבעיות ועם מה צריך להתמודד, ותמיד ממקום שרואה חיבור, שרואה פוטנציאל, ואם אנחנו נסתכל על הבעיות ולא נדחיק אותן, אז אנחנו נוכל למצוא איזשהו פתרון של ביחד.
נשאל אותך זוהר, זה בכלל הוגן לשאול את השאלות האלה מתמודדים ערבים לכנסת?
לדעתי לא, מכיוון שהחברה הערבית, החברה היהודית ב, 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 במדינה שלנו היא חברה שתלטנית. היא רוצה להכתיב את סדר היום מבלי לקחת מרשבון את העובדה שאנחנו נמצאים, כמו כפי שממש ציינתי בפניך והדגשתי, במדינה רב תרבותית ורב אתנית. ולכן אני חושב שאלה שאלות לא הוגנות, מקשות, כופות עלינו להתגונן, ואני לא חושב שאנחנו צריכים תמיד להיות בעמדת התגוננות.
אני חושב על המקום שלך כאיש תקשורת של כל כך הרבה שנים, זוהר, היית אהוב ממש, היית איש שאנשים אהבו לאהוב, אבל גם אתה באיזשהו רגע, אולי עם הכניסה שלך לפוליטיקה, אולי מהדרישות מולך, אולי עם ההבנה שהדעות שלך הן הרבה יותר עגולות מאשר שירים ושערים, פתאום אתה התרחקת יותר מהישראליות.
כן, אני איבדתי שני צוני נכסי ברזל, גואל. א', כאשר הצטרפתי למפלגה שבעקבות הצטרפותי בכמה ימים הפכה להיות המחנה הציוני ממפלגת העבודה, מהלייבר פארטי למפלגת מחנה ציוני, אז אני איבדתי את הנכסים שלי מהצד הערבי. מצד שני, כאשר נכנסתי למפלגה ציונית ואיבדתי את עמדותיי ואת דעותיי, אני פקעתי מלהיות האיש האהוב והקונסנזואלי בצד היהודי, אבל אני ידעתי שפוליטיקה זה לשלם מחירים, ולכן הצעתי היא לאבתיסאם מראענה, שהיא אישה מוכשרת ללא ספק ויכולה לתרום לפוליטיקה, ועכשיו כאשר שמעתי את העובדה שהיא בוודאי מאמינה באני מאמין שלה הפנימי בחיבורים בין בני העמים, זה לעמוד איתנה, לא לוותר על חוט השדרה, לנסות להסביר או לנמק, לעמוד בעוז אל מול מתקפות חוזרות ונשנות. אני למשל עמדתי במתקפות חוזרות ונשנות מחוג שקוראים לו במפלגת העבודה, ואגב, מפלגת העבודה יש בה חוגים ויש בה, אתה יודע, דרכים פטלטלות וזרמים. החוג הזה קוראים לו חוג הארבעה בנובמבר, שהוא מאוד מאוד אורתודוקסי, מאוד מאוד, הייתי אומר, במונחים של מפלגת העבודה ימני, והייתי נתון למתקפות השכם והערב. אבל
שזה נורא מעניין, כי הסתירות שאתה חטפת ומה שחוטפת עכשיו אבתיסאם הם דווקא מאנשי מפלגת העבודה, הם לא בהכרח מבחוץ, כאילו נדמה שמבחוץ זה הגיוני, אבל מתוך הבית פנימה.
לא, גואל, אני מתקן אותך, חוג הארבעה בנובמבר זה חוג בתוך מפלגת העבודה, זה לא חוג חיצוני. אני מדבר על מתקפות פנימיות מקרב אנשי מפלגת העבודה, ולפיכך אני חושב שבאמת הדבר הטוב ביותר שאבתיסאם תעמוד אל מול המראה, אל מול האספקלריה הזו, זה לשקף נאמנה את האני מאמין שלה, לא להתכופף ולא להיכנע, להסביר, לנמק. יש לנו אינטלקט ויש לה אינטלקט. אני חושב שזה בדיוק הנשק התרבותי ההון האישי שלה שיכול לעמוד בפרץ.
מילה לסיום שלך, רנה אבו פרחה, האם מבחינתך נכון שאנשים כמו אבתיסאם יהיו בפוליטיקה הישראלית, או שעדיף שמראש הם יוותרו אם גם ככה יבדקו להם פוסטים בני 20-30 שנים?
לגמרי נכון. אני ממש מאמינה באישה שהיא, מתוך היכרות באמת עמוקה. אני פגשתי את אבתיסאם פחות משנה אחרי שאימא שלי נפטרה, בתוך מסגרת של לימודים בבצלל, שמה שקורה בגישה הכוחנית והמלחמתית והמפרידה בממשלה, הוא לא נשאר רק שם, הוא עובר למערכות של הלימודים, הוא עובר ליחסים בינינו כאנשים, כמשפחה, ולפגוש את אבתיסאם היה לי ממש כמו לראות מקור אור שאני חייבת שיהיה קרוב אליי בחיים. והרבה אנשים יכולים להגיד את זה עליה, ובגלל זה אני מרגישה שהיא פתאום הפיכה בי תקווה. אני כבר הייתי מאוד שלמה עם זה שאני לא אצביע בבחירות האלה. ופתאום מוכנה לעשות דרך אחרת, דרך אנושית, שאולי שמה גם את האינטלקט, אבל בעיקר מדברת את התחושות שלנו, מה עובר עלינו ומה מחבר בינינו, בלי באמת רק המשקל של כותרות חברתיות שהן חשובות, אבל יש בינינו חיבורים הרבה יותר גדולים מזה.
גואל, שאל אותי את אותה שאלה, בבקשה.
זוהר, אתה חושב שבכל זאת צריך ללכת לפוליטיקה?
לא, אני חושב שעצתי האמיצה היא שעדיף לה לפסם מרן להישאר במעגל שלה, המעגל התרבותי האולטימטיבי, לא ללכת לכנסת, לא להצטרף לכן הצרעות הזה, לוותר מראש על כך שהיא תהיה סק חבטות שם, יבוא איתה חשבון על כל דבר שהיא אמרה לפני 50, 40, 30, 20 ו-10 שנים, כל הזמן יחביטו בה ללא רחם, ולכן אני חושב שעדיף לה להיות בעלת בית בתוך בתוך הקר הנרחב שיש לה. וראיתי את האנשים בבית הקפה אתמול כאשר קיבלו אותה תחילה בחיוך, ואז כשהבינו שזו היא, אז אמרו לזה, או נגמרה השיחה. תסם מרן, נגמרה השיחה לפני שנכנס לפרלמנט הישראלי, כי את לא תתקבלי לא בברכה ולא בזרי פרחים.
זוהר בעלול ורנה אבו פרחה, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו הבוקר.
תודה רבה.
הוא מתמטיקאי, איש הייטק, יינן, משורר, בן של, ועכשיו גם סופר. ספר ביקורים בגיל 67. בלב הספר מגרש גרוטאות, ג'נקיה, שם שמתגלגל טוב על הלשון. איכן הג'נקיה? ברמלה. למה דווקא שם? נשאל בעוד רגע. בספר דמויות רבות, עיקריות ומשניות, נכנסות ויוצאות. מבין הדפים אין לך מושג מתי יחזור חזי, סוכן הביטוח, מתי יגיע העובד היפני מהפלפליה, מתי נפגוש שוב את טיטו שלא מוצא את עצמו, ואריק. אל תדברו על אריק, מורה אומלל למתמטיקה שיבקר אתכם שוב ושוב. הקריאה בספר, ספר ביקורים, אני מזכיר, אזכיר לכם, מלמדת שהסופר רוצה ליצור את הספר העברי הגדול, כזה שיספר עלינו כאן ועכשיו יותר מאשר שיעביר עבורנו שעה קלה של קריאה בין אמילי בפריז ולופם בנטפליקס. מאיכן העוז, מאיכן החוצפה, אולי מהבית. שלום לסופר זאב סמילנסקי.
בוקר טוב גואל, שמחה גדולה להתארח אצלך.
שמחה רבה שאתה נמצא איתנו. אתה, יש לך, יש לך כאונס, יש לך, יש לך חוצפה.
אני כופר בזה שיש לי חוצפה. כשהתחלתי לכתוב את הספר לא היה לי מושג מה יצא ממנו, והיה לי מאוד מורך לב. זכרתי פעם שראיתי רעיון עם מאיר שלב שסיפר איך הוא בונה ארכיטקטורה לספרים שלו, והוא יודע מה יהיה קודם ומה יהיה אחר כך, ואני ישבתי לכתוב, לא היה לי מושג מה יצא, היה לי רק דבר אחד, היה לי משפט הפתיחה, שהולך ככה, השעון הראשון שלי היה סייקו 350, שתיקה ארוכה, זה כל מה שהיה לי ביד.
טוב שזה לא היה קסיו, לפחות היה לך סייקו, כן.
כן, איך אני אכתוב אם אני לא יודע לעשות את מה שמאיר שלב ממליץ? ואז קראתי רעיון אחר עם פיליפ רוט, והמראיינת שאלה אותו, האם כשאתה יושב לכתוב את הספר, אתה יודע על מה הוא יהיה? אז הוא ענה לה בתימהון, אם הייתי יודע על מה הוא יהיה, למה שאני יושב לכתוב אותו בכלל? ואז נרגעתי.
ואז נרגעת, הבנת שאתה יכול להיות גם פיליפ רוט ולא רק מאיר שלב. בוא נוריד את זה כבר מהשולחן, בסדר? כי צריך להוריד את העז שנמצא לנו כאן בשיחה בינינו. איך בכלל מתיישבים לכתוב כשהאבא שלך הביא לעולם את ימי ציקלג? איך מעיזים לכתוב כשהאבא שלך הוא סמך יזהר?
אז זהו, שהוא אבא שלי ולא אבא שלך. אז לך זה נראה משהו מפחיד, אבל הוא היה אבא שלי, ואבא שלי ישב וכתב ונעם ודיבר, ואמא שלי צעירה, והבית היה מלא ציירים ופסלים ומשוררים וסופרים, וזה היה ברור שלכתוב זה משהו שעושים, אחד הדברים שעושים. ואולי בגלל שאבא שלי כתב, הלכתי אני ללמוד מתמטיקה דווקא, ועבדתי כל השנים בהייטק ובביוטכנולוגיה, עמדתי על פרויקטים גדולים עם הרבה מאוד אנשים, ותמיד בסופו של דבר, מתוך 10 רעיונות שהיו לי, אולי 1 או 2 נכנסו, וכשהגעתי לגיל המופלג שאני נמצא בו היום, ולא הייתי צריך כבר ללכת כל בוקר לעבודה. אמרתי, אוקיי, מה אני הולך לעשות עם שארית חיי? אבא שלי התחיל את הנגלה השנייה של הכתיבה שלו בגיל 75. אמרתי, או, הנה, אולי זה מה שאני אעשה, אני אשב לכתוב. את כל מה שאספתי במשך כל השנים האלה, עכשיו אני אפרוק, כמו שההודים ממליצים.
זאת אומרת שהתיאוריה שלי, לפני ההודים ברשותך, התיאוריה שלי שאומרת שהגעת אל ספר הביקורים רק בגיל 67, הוא לא מהפחד מאביך. זה מה שאתה אומר.
בכלל לא. אני גאה מאוד להיות הבן של אבא שלי. זה לא מפריע לי שאומרים שאני הבן של. היום אני שמח אחרי שכתבתי, שכתבתי כתב, וגם אני כותב. ומי שרוצה יכול לחפש ולמצוא פדיון, ומי שלא רוצה ימצא המון המון הסברים. זה גורם לי הרבה נחת, אני מצטער שאבא לא יכול לקרוא את מה שכתבתי, אבל...
מה הוא היה אומר באמת?
מה הוא היה אומר? שאלה טובה, אני חושב שהוא היה מבסוט, כי הוא אהב דברים אחרים, ואני מעיז לומר שזה קצת אחר. הוא אהב דברים מקוריים, הוא אהב פרועים. אני חושב שהוא היה אוהב את זה, אבל לא בטוח, כי אבא היה בן אדם קצת מסוגר וקצת שקט. את הספרים שלו הוא תמיד כתב בחדר, עם דלת פתוחה ואסור היה להפריע, והוא לא היה מספר. פתאום הוא היה בא עם איזה ספר ואומר, הנה, נותן ספר עם איזה הקדשה, אבל הוא היה משתף את התהליך רק עם אמא שלי. אני לעומת זאת, אני לוקה בהיפראקטיביות.
שיתוף יתר.
כן, אני לא יכול לכתוב אם יש שקט, אני בכלל לא יכול להתרכז. אני בדרך כלל כותב כשהלפטופ על הברכיים מול הטלוויזיה, כשכולם מתרוצצים ומכינים ארוחת ערב. אז אני יכול להתיישב ולכתוב כמה מילים במחשב.
זה אומר שגם אתה שינית את הנוהג של אביך, וכשהוא אמר לכם אסור להפריע, אתה אמרת, תפריעו, תפדלו, תגיעו כולכם.
כן, אבל זה גם עוד הבדל, כי אבא באמת עסק כל חייו במילים, בלכתוב ובלקרוא ובלדבר, ואני עסקתי תמיד במיליון דברים. והרבה פעמים אני עושה דברים במקביל, אני לא לעשות רק דבר אחד בבת אחת, זה מאוד מאוד קשה לי. יכול להיות שהייתי צריך לקחת ריטלין, אבל אז הייתי הופך למישהו אחר, אז אני לא לוקח ריטלין, אני אוהב להיות מי שאני.
דיברנו על אבא, נגיד עוד מילה גם על אמא. שוב, אמרת הוא האבא שלך והוא לא האבא שלי, לי היה אבא אחר לגמרי, וגם לזוגיות של ההורים שלי הייתה זוגיות אחרת לגמרי. איך זה מרגיש כאדם בוגר לקרוא ספרים על מערכת היחסים המיוחדת, נאמר, שהיו להורים שלך?
אז אני אגיד לך שספרים וכתבות על מערכת היחסים של ההורים שלי, אני משתדל לא לקרוא, כי אני יודע את מערכת היחסים שלהם, ואני יודע כמה הם היו קשורים אחד לשני, וכמה הם היו הכרחיים אחד לשני. אבא לא כתב בלי שאמא קראה, ואמא לא ציירה בלי שאבא הסתכל, ועם כל הדברים האחרים שהיו מסביב, זה תמיד בית חם ובית מלא, שמחת חיים, ותמיד אורחים באו, ותמיד היו אורחות ערב. אמא שלי הייתה בשלנית יוצאת מן הרגיל, וזה היה הבית שלי, פשוט מאוד.
נדבר ספרות קצת ברשותך. אולי מה עטיפה של הספר נלמד משהו עליך. האם יהיה הוגן מצידי לומר שאתה גנב גדול?
גנב ענקי. המון דברים בספר גנובים. הרעיון של ועדת חקירה, הפורמט הזה של חקירה, גנבתי מרוברטו בולניו. ובכלל, אם אתה רוצה לשאול איזה השפעות מודעות יש לי, יש לי שתי השפעות מודעות גדולות. יש הרבה השפעות אולי לא מודעות, כמובן לגנטיקה שלי והכל. אבל שתי השפעות המודעות זה דוד שחר מצד אחד, ורוברטו בולניו מצד שני. מדוד שחר אני למדתי שאתה יכול להתחיל לספר על משהו, ואחרי שש מילים לעבור למשהו אחר לחלוטין.
וזה בסדר.
ואולי לחזור וזה פנטסטי. אחרי 40 עמודים אולי לחזור, ואולי אף פעם לא לחזור. ומרוברטו בולניו, למדתי שאתה יכול לכתוב ספר שלם על איוולת ותפלות מוחלטת, שאי אפשר יהיה להניח אותו מהידיים. אני מדבר בעיקר על בלשי הפרד, קבוצה של משוררים שמעולם לא כתבה שיר, שמסתובבת ברכבי העולם, useless והלפלס לגמרי. והספר הוא אחד הספרים הנפלאים שנקראתי מימיי, שאתה שואל את עצמך, מה כל כך נפלא בספר? אז אתה לא יודע לענות. כמו שאתה עומד במוזיאון מול איזה ציור אבסטרקטי, ויש שם איזה כתם צהוב, אתה אומר, זה כל כך יפה. ישאלו אותך, מה יפה בזה? לא יהיה לך מושג.
לא יודע, פשוט יפה, תעזבו אותי, פשוט יפה. ודיברתי על כריכת הספר, אנחנו רואים מין סוג של קולאז' אולי נקרא לזה, דמיינו את סוקרטס ואפלטון, לבושים בבגדי סוקרטס ואפלטון, יש לכם את זה כבר בזיכרון שלכם, נמצאים בתוך ג'נקיה ברמלה. עוד רגע הבטחתי, אנחנו נשאל על רמלה, אבל גם סוקרטס ואפלטון, גם יוליסס, גם פיליפ רוט, גם בולניו, מה סמך יזהר בספר הזה?
אז אם אני מנסה לחשוב על השאלה שלך, אני אומר ככה, לאבא היה אובססיה למילים, וגם לי יש אובססיה למילים, אני חושב קצת פחות מאשר לא. לאבא היה אובססיה לרשימות, וגם אני מאוד אוהב רשימות. הרשימה של המבוטחים של סוכן הביטוח עובר על רשימת המבוטחים ומספר על כל אחד את האורחות חיים שלו המשונים. האספה של הספקים של הפלאפל שמספרים איך הם היו מביאים את המצרכים שלהם לפלאפל, נוסעים אחורה עם הסעית, איך זה היה לפני שהגיע היפני, איך זה היה כשהיה היפני, איך זה היה אחרי שהיפני הלך. עכשיו, זה לא בדיוק אותו דבר, כי אבא גם אהב להתפס לאיזה משהו ולא להרפות ממנו. הוא היה יכול לא להרפות ממנו על ספר שלם, נניח כמו במלקומי היפהפייה, במיוחד. זרוע של נערה, זה לא הרפא ממנו. איך לתאר נכון את הזרוע הזאת של הנערה? בניגוד לאבא שלי, אני אזרח העולם. אני מעורה בכל דבר, אני יכול לדבר על חשבון בנק, אני יכול לדבר על מתמטיקה, אני יכול לדבר על ביולוגיה, יכול לדבר על יין, יכול לדבר על איך לרתום טרקטור לעגלה, על המון דברים, אני איש מעשה. ועכשיו, אחרי שעשיתי ועשיתי ועשיתי, אני יושב לכתוב את הדברים האלה.
ואם אשאל את מה שרציתי לשאול מההתחלה, למה לעזאזל רמלה? אני נורא שמח עבור העיר שהנה היא נמצאת על מפת הספרות העברית, אבל למה בחרת בה דווקא?
אז אני אשאל אותך בדיוק להפך, איך אפשר לא לכתוב על רמלה? לפני 3 ימים ביקרתי בעיר עם איזה מישהו, הכננו את האוטו ליד איזה תחנת דלק, אני פותח את הדלת, הרגל שלי יורדת את תוך שלולית חומה אדומה של איזה חומר לא מזוהה. אני מסתכל ימינה ושמאלה על המדרכה, החנות של הכלי עבודה הוציאה את כל מאות המטטיים שיש לה מכל הגוונים והגדלים והצבעים לידה. הוציאה מוכר של הציוד בניין את המערבל בטון הקטן האדום המשופץ שלו ואת הגנרטור ממול הבניין של מחלקת המים של העירייה, בניין ערבי יפה, עם אבנים מסוטטות ועמודים מגולפים, ואני יודע, ביקרתי שם, שמתחת השולחנות של הפקידים, יש את הרצפה המצוירת אולי הכי יפה בארץ, וכל זה ברחוב קלויזנר יוסף, הדוד המעצבן של עמוס עוז. איך אפשר לא לכתוב על רמלה, תגיד לי.
כולנו צריכים להתחיל לכתוב על רמלה. אני רוצה שנאמר מילה לפני שאשלח, אבקש ממך כמובן ברשותך שתקרא משהו עברנו, אבל עוד לפני כן הזכרתי שיש דמויות רבות, רבות, רבות בספר. ברור לי שהמורה האומלל למתמטיקה זה אתה. אריק, נו, בוא לא נדבר על
אחד. בבקשה, לא אחד.
בסדר, אבל בסדר, הנחנו את זה רגע בצד. אבל כן מעניין אותי לדעת, האם את כל הדמויות שכתבת, האם את כולם אתה מכיר? האם החברות והחברים שלך בבית קוראים את הספר ואומרים, אלוהים, איזה בושות הוא עשה לי?
קצת כן, אבל לא כולם. יש שם דמויות שממש קרובות אליי, גם אריק המורה למתמטיקה, וגם חזי סוכן הביטוח שנסע לטורקיה אחרי המילואים, ופתאום איזה ילד בסוודר ורוד זרק לו אבן על המכונית, ואפילו יוכבת, עורכת הפטנטים, שיושבת בבית הריק שלה ומקשיבה לקוביות קרח נופלות בתוך הפריזר, זה ממש אני. ויש דמויות שאני בדיתי מליבי, ואני לא יודע מאיפה הם הגיעו ואיך הם נוצרו, אבל הן דמויות לא פחות שלמות מדמויות אחרות.
מקסים, פשוט מקסים. זה בור שאתה נכנס אליו, ואתה לא יודע, מאזינות ומאזינים, איך תצאו ומתי תצאו. אנא קרא עבורנו משהו, זאב.
אוקיי, אני קורא איזה פסקה שמספרת איך טיטו, אחד מהדמויות הראשיות בספר, הוא לוקח חברה שלו, בחורה צעירה שהיא סטודנטית לארכיטקטורה, פעם ראשונה לטיול ברמלה. בא לי רעיון, מה עם רמלה? אמרתי לה, בואי, נוסעים לטיול. זה היה איזה יום רביעי, ובדיוק היה לחופשה בין הסמסטרים. לאן נוסעים? אמרתי לה, סוד. נסענו, פחות מ-20 דקות אנחנו ברמלה. מה, פה היא שואלת? כן, פה אני אומר. למה לא? לא היא אומרת, לא אמרתי שלא. רק הופתעתי קצת. נכנסתי ליד השוק וחניתי שם באמצע, בחולות. מסביב ישבו כל האומללים, מנסים למכור איזה סמרטוטים שהם גרדו. הלכנו להסתובב קצת. השכונה הארמנית שרסו כמעט לגמרי. השניים וחצי רחובות ששיפצו. עברנו דרך השוק, היה מלא אנשים. חזרנו ליד איפה שחנינו, חצינו את הכביש. הלכנו בין הבתים הערבים הישנים שנותרו, ואחריהם השיכונים שבנו לעולים. חצינו חזרת רחוב הרצל, הולכים בגטו, איפה שסגרו את אלה שלא ברחו. הלכנו עד המגדל הלבן, וטיפסנו למעלה את כל המדרגות. היה יום די נעים, עם קצת רוח. עמדנו למעלה, והסתכלנו על רמלה מסביב. ננה אמרה, אתה רואה את זה? בנו את זה לפני 1,000 שנה, וזה מחזיק. והראתה לי סימנים שהבנאים השאירו באבנים שהזכרו אותם. בכיוון מזרח ראיתי את איפה שהייתה הג'נקייה, ועכשיו הם בונים שם את המחלף. מסביב היו שדות פורחים בצהוב, והרי ירושלים ירוק חולים במרחק. ירדנו והלכנו לאכול אצל בג'י, רחוב אמיל זולה, קובות ב3 צבעים ולביבות עם חריף.
איך בא לי קובה? איך בא לי קובה עכשיו? בג'נקייה.
תלך לנאג'י בשוק.
בג'נקייה, ספר חדש, ביקורים לזאב סמילנסקי. אני מחבב אותך עד מאוד, אני נורא שמח שעלית לשידור אצלנו הבוקר.
תודה לך גואל, אני מקשיב לתוכנית שלך כל פעם שאני יכול.
תודה שהיית איתנו. יום האהבה, יום ולנטיין, ואנחנו כל כך זקוקים לאהבה בגוף ולא רק בו. הוא אחד מספרי השירה היפים שיצאו בשנה זו. בליבו שירי אהבה בין אב לבן, בן שעבר התאמה מגדרית. הנה הבית הראשון בשיר ילד אחר, שאולי מסכם הכל. רציתי לספר בשבילך כדי שתדע שתמיד, גם קבל עם ועדה, אנחנו איתך. עדי וופסון, בוקר טוב לך.
בוקר אור.
כל כך הרבה שירים יפים יש ב- 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 בספר הזה, שקשה היה לבחור איזה מהם לקרוא. האם היום הזה, יום ולנטיין, הוא גם יום אהבה בשבילך, עבור הבן שלך?
כן, קודם כל תודה. תראה, אני אומר את האמת, ולנטיין דייז הוא יותר יום כזה של קניות, אני חושב, מאשר של אהבה, אם נודה. אבל אני חושב שהאהבה בטח מתבטאת לא רק בחיבוק, נשיקה או פרח, אלא גם בזה שאנחנו אוהבים את הקרובים לנו ומקבלים אותם ומלווים אותם בכל התהליכים שהם עוברים. גם אם זה לא פשוט, אהבה לא תמיד פשוטה ולא תמיד קלה, אבל כשהיא נמצאת שם ושהיא שם, זו אולי האהבה האמיתית, ובהחלט... הספר הזה, וגם היום הזה, כמו כל יום, הוא יום של אהבה גם לבני.
מתי החלטת לצאת מהארון?
תראה, לפני הספר הזה כתבתי ספר אחר, שנקרא אני אבא שלך או שלך, שבעצם התחלתי לכתוב אותו כשהייתה לי בת. הבת שלי, שהיו לה קשיים שונים, וליוויתי אותה בדרך, ויצאה מן הבית. ובעצם כתבתי שירים כמו יומן, ובאמצע הדרך, הבת שלי באה ואמרה שהיא רוצה להיות הוא. ואז גם השירים קיבלו איזשהו מבט אחר, כמובן הייתה איזו שערה חדשה, הרבה שאלות, הרבה חקירות, פנימיות, הרבה לקרוא וכדומה, והכל גם הגיע אל השירים. ובעצם מאז אנחנו בדרך הזו ביחד, ויש עליות ויש ירידות.
כן, צריך לומר, גם בספר הזה העליות והירידות נמצאות יחד בכפיפה אחת. אתה לא עושה חיים קלים, אתה לא עושה אידיאליזציה, אתה לא עושה האדרה אל המצב. באיזשהו שלב הבן שלך לא אומר לך, תפסיק לכתוב עליי, תתחיל לכתוב על עצמך?
הוא אומר, יש לך, אין לך חיים מעצמי שלך. אפילו כתבתי על זה באחד השירים, ואני אמרתי לו, בטח שיש לי, אבל החיים שלך הם גם החיים שלי. ובסופו של דבר, נכון שאני כותב על הדברים שאני עובר איתו, אבל הם דברים שלי. אני כותב עליי, על השאלות שלי, על ההתלבטויות שלי, על הכאבים שלי, על חוסר האונים שלי מול דברים שאני עומד מנגד. בספר יש הרבה דברים שמתבוננים ומתייחסים, ומתמודדים גם עם קשיים שהם לאו דווקא קשורים בשינוי המגדרי, בשאלות של דיכאון וכאבים כאלו שליוו את הבן שלי עוד כשהיה בת שלי, ואלה סוגיות שאני מתמודד איתם ביום יום, גם הוא מתמודד איתם בוודאי, הם שלו, אבל אני כהורה מתמודד איתם. ואחד הסיבות שהחלטתי, כמו שאמרת קודם, לצאת מהארון, גם בספר הקודם וגם בספר הזה, זה כדי לומר שגם אנחנו כהורים, כמשפחה קטנה ומורחבת, צריכים להתמודד עם הרבה סוגיות כאשר הילדים שלנו מתמודדים עם קשיים או עם מחליטים החלטות וכדומה, וזו התמודדות שצריך גם לחשוף אותה. כי לפעמים אנחנו סגורים בחדר וסגורים בסוד, ובינינו אף אחד לא ממש רוצה שיהיה סוד, הוא פשוט מפחד מה יגידו האחרים.
מה אמרו האחרים, עדי?
קיבלתי הרבה הרבה אהבה, אפרופו היום הזה. באמת חיבוק מאוד מאוד גדול, גם האנשים הקרובים. תראה, תמיד יש את הדברים האלה של איזה אומץ, ולהגיד את זה, לדבר את זה, לשיר את זה, וכדומה. וחשוב לי היה, כמשורר, זה לא הספר הראשון שלי, היה חשוב לי שיהיו שם שירים קודם כל. ופחדתי קצת שהסיפור יהיה גדול מהשירים אולי. אבל בסופו של דבר קיבלתי הרבה חיבוק, אבל אני חייב לספר גם שקיבלתי המון המון פניות מהורים של ילדים. מכאלה שאמרו, כתבת אותנו, תודה, ועד כאלה שאמרו, שמענו אותך פה, או קראנו שם, ופתאום הבנו מה יש לילד שלנו. וכאלה שאפילו אני מלווה אותם בדרך, כשפונים עם עוד סוגיה, עוד שאלה, ויש לי את הזכות, ובעיניי זה הכוח של המילים.
אני רוצה, הספר לידך, אני אשמח אם תקרא עבורנו את אחד השירים, ולו רק כדי לתת למאזינות והמאזינים שלנו מושג במובן המאבק שגם אתה עצמך אמור לעבור במהלך הדרך. הוא לא, כמובן, המאבק המרכזי הגדול החשוב הוא של הבן, אבל גם אתה שם נמצא על המסעית הזאת.
אוקיי. יום יום הילדה שבך הולכת לעולמה. אתה מדבר בלשון זכר ומתלבש בבגדי בחור ולא שוכח את הלק על קצות האצבעות. אתה מתבגר, והיא נהיית צעירה יותר מיום ליום. והמרחק ביניכם הוא גם הדיוק בינינו. אבל אני לא מוחק אותה. היא הייתה הבת שלי אז, ואתה הבן שלי מאז. ושניכם יחד, אחד.
הוא לא דורש ממך למחוק אותה?
הוא לא דורש ממני, אני חייב לומר. גם את השירים בספר הזה ובספר הקודם, הוא ראה לפני שמתפרסמו, ולא רק שהוא נתן אישור, אלא הוא אפילו אמר לי, תפרסם, זה חשוב, כמו בשיר שאתה קראת, בשביל ילד או ילדה אחרת, בשביל הורים אחרים. תראה, אני משער שהוא היה שמח שאנחנו נגיד שאולי הילדה לא הייתה, אבל הוא יודע שהילדה הייתה, והיום הוא בן לכל דבר, ומבחינתנו, הוא בן לכל דבר מבחינתו, אבל הילדה היא נמצאת שמה. נמצאת שמה, אצלי, אולי גם אצלו.
איך אתם חווים את השנה האחרונה גם בעולם, גם בישראל, שטרנס-סקסואלים הפכו להיות מטרה קלה עבור כולם?
זה לא קל. עוד פעם, כשאני מסתכל מהצד של ההורה, אז הסטטיסטיקות מאוד מאיימות, מאוד מפחידות. וגם המקרים שאנחנו רואים בשטח. אז אנחנו משתדלים להסתכל בטוב, במרחב הקטן שלנו, בשמחה של, של הדברים שקורים ומתפתחים עם הבן שלי ואצלנו, ומשתדלים, וזה מה שאני מנסה לעשות, לדבר את זה, לכתוב את זה, להציג את זה, כדי שעוד אנשים יבינו שאין בזה שום דבר מעבר להחלטה, מעבר להרגשה, מעבר לשינוי שבן אדם עושה עם עצמו, הוא לא פוגע באף אחד אחר, וכל אחד צריך לתת לו לחיות את החיים שלו איך שהוא בוחר אותם.
ובכל זאת, אתה אומר בשיר עקדה, איך אפשר לומר מודה אני לפניך, אם אינך פורס את זרועותיך לקבל את בני? זאת אומרת, עם כל הרצון להיות ככה פתוח והכל, ההבנה היא שהעולם מתנהל אחרת.
לגמרי, אני חוזר ואומר, הסטטיסטיקות מאוד מבהילות, כן? בקהילה הטרנסג'נדרית, מעל ל-90% מהאנשים חוו מחשבות אובדניות, מעל 40% ניסו. אבל הסטטיסטיקות גם אומרות שאם יש עורף משפחתי, שאם יש את אותה אהבה, את אותה קבלה של המשפחה, עוד לפני הקהילה אפילו הרחבה, אז 40% עשרים לארבע. ואני לא יכול לשנות את כל העולם מסביב, למרות שאני מנסה. אבל אני לא עיוור גם למה שקורה מסביב, וזה מטריד אותי, בטח שזה מטריד אותי כאבא וכאדם, אבל בכל זאת אני מנסה לדבוק בטוב.
בגוף ולא רק בו. נאמר לך מה, ולנטיין שמח לך ולבן שלך יום אהבה, שתמיד תאהבו כל כך אחד את השני. תודה רבה לך, עדי וולפסון, תודה שהיית איתנו.
תודה רבה רבה.
באפריל 1970, חפאי באדר תפשין למד, יצא הרב יצחק הבחצרה, הבאבא החקי, מבית אחיו, הבאבא סלי, בנתיבות, חזרה אל הבית שלו ברמלה, שם הוא שימש כרב העיר. תאונת דרכים התרחשה בצומת גבעתי, והרב כיפח את חייו. ללוויה שלו הופיעו 20,000 איש, בהם גם נשיא המדינה, זלמן שזר, והרב הראשי שלמה גורן. עכשיו בסיומה של שנת ה-50 לפטירתו, השיר ההודחה שאנחנו שומעים ברקע, המילים של רבי דוד בוזגלו, והן מקבלות צליל בעזרתם של ליאור אלמליח, מיכאל פרץ, אמיל זריאן, קובי פרץ, קובי אפללו, מאור אדרי וישי סודרי, חיים מחודשים לשיר אחד. הנכד איציק סודרי, שיזם את הפרויקט יחד עם אבי שושן, נמצא איתנו הבוקר. שלום איציק.
שלום ובוקר טוב, האמת, אני אחרי סוף שבוע מרגש עכשיו, שאני שומע את הצלילים, זה עוד יותר מרגש אותי. זה פיוט גנוז שלא ידענו עליו, שרבי דוד בוזגלו.
מתי גיליתם באמת את הפיוט הזה של רבי דוד בוזגלו?
ממש לפני, לא, בערך לפני חצי שנה, מצאנו את הפיוט הזה באחד הספרים, מתברר שרבי דוד בוזגלו כתב, גדול משורר יהדות מרוקו, הוא כתב את הפיוט הזה על סבא, זכרונו לברכה, עוד בחייו. מה שמפתיע אגב, תשים לב לפזמון, שהוא מייחד לו כל הזמן, את, הוא קושר אותו ליצחק אבינו, ובפזמון הוא מייחד לו את עקדת יצחק, בנך יחידך אשר אהבת את יצחק, וכמה שבועות לאחר מכן סבא נהרג בתאונת דרכים, כמו עקדת יצחק ממש. וזה באמת מרתיק, זה באמת, אמרנו אין מצב שכזה פיוט, של, שלא יולחן ולא יבוצע.
מצאתם את הפיוט בין הניירות של הבאבא חקי?
לא, בתוך איזשהו ספר בכתבי יד שקשור לרבי אברהם, הבנו הגדול של סבא שלי, רבי אברהם חצירא.
זאת אומרת שאתה לא יודע אם סבא שלך ראה את המילים שרבי דוד בוזגלו כתב עליו.
אני חושב שהוא כן ראה את זה, ואז הוא נעלם פשוט, אז עם כל הטרגדיה שהייתה כמה שבועות לאחר מכן, השיר הזה איכשהו נשכח ונעלם איתנו, ורק לפני חצי שנה המשפחה גילתה אותו, והחלטנו לעשות אותו בצורה הכי מכובדת, גם לכבוד סוף שנת ה-50, חפי אדר אנחנו נתחילת 51, ופנינו ל... אני שמח להיות...
נדבר על זה בעוד רגע ברשותך, איציק. אתה לא, אני לא יודע בין כמה אתה, אז אני לא יודע אם הכרת את סבא שלך או שלא הכרת אותו.
לא, עצם העובדה שקוראים לי יצחק, זה אומר שלא הכרתי את סבא שלי, כיוון שבצד הזה של, של המרוקאים לא קוראים בחיים. זאת אומרת שאני נולדתי אחרי שהוא נפטר, ולכן אני נושא את שמו יצחק. כל היצחקים, אגב, הם בני אותו גיל פחות או יותר, הם נכדים שנולדו אחרי פטירתו של הסבא. ואיזה... המרוקאים לא קוראים בחיים.
איזה עילה הייתה לסבא שלך בזיכרון המשפחתי?
הוא היה, אם אני רוצה, ננסה לככה לפשט את זה ולהסביר ככה לציבור שלנו של היום, כאילו, זה הוא היה רב עובדיה של אותה תקופה. זאת אומרת, היה מנהיג ציבור, הוא היה רב הראשי לרמללות, חבר מועצת הרבנות הראשית, הרב הראשי ליהדות צפון אפריקה. עלו אליו לרגל ראשי ממשלה, כולל בן גוריון ונשיאים ושרים. הוא היה איש ציבור, היה באמת המוציא והמביא של כל עולי צפון אפריקה. אגב, הוא היה גם חבר הוועדה, חבר הוועדה חקירה ממלכתית שהקים בן גוריון בזמנו, אחרי מורמורת ועד יסליב. זאת אומרת, היה לו איזשהו מעמד ציבורי מאוד 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 חשוב, מעבר למעמד התורני כגדול בתורה, וגם כאיש קדוש וצדיק, משפחת אבוחצירא והכל, גם היה לו מעמד ציבורי מאוד 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 חשוב, שהוא בעצם היה מוציא מוביל.
ואני שאלתי על סבא שלך, ואתה מדבר איתי על האיש הציבורי, אני שאלתי על הסבא.
על הסבא, אני, תראי, אני חי מתמונות, אני חי מסרטונים, אגב, עכשיו בתקופה הזאת שעברנו על הפרויקט, ורצינו שכל הקליפ יהיה סביב תמונות וסרטונים, היסטוריים, ארכיונים, ארכיון זה, אז נחשפתי באמת, רואים גם איש חם, איש בית, איש של משפחה, מאוד חם, כאילו רואים, יש המון תמונות שם עם הילדים והמשפחה והמשפחה והילדים, הכל סביב, אתה רואה שהוא גם היה גם איש בית מצד אחד, אבל גם איש ציבור ענק, הוא היה גדול ענק אגב, גם פיזיק, הוא היה שני מטר, הוא היה בריא, הוא היה בריא, חזק וזה, והוא נהרג לצערנו, באופן טרגי, בתאונת דרכים.
אני רוצה שתאמר ברשותך, איציק, מילה, מי הוא בשבילכם המשורר רבי דוד בוזגלו?
רבי דוד בוזגלו היה גדול מבחינתנו, זה היה גדול משוררי יהדות מרוקו שלצערי, ואני אומר את זה בכאב, אני חושב שהוא היה צריך להיות בסדרה של השדרות האחרונים, הוא היה צריך בהחלט להתנוסס כאחד מהמשוררים של כשהם נוסעים ככה, אנחנו נוסעים לך לשדרות החדשים שיצאו לא מזמן. הוא היה בן בית ובן משפחה אצל משפחת אבוחצירא. הפיוט הזה אגב נכתב כשהוא היה התארח בשבת אצל בנו, אצל הדוד רבי אברהם ביבנה. רבי אברהם היה בנו הגדול של הסבא שלי, והוא היה רב הראשי ליבנה, והוא התארח אצלו בשבת בתקופת הבקשות, שזה התקופה הזאת של עכשיו, של החודשים האחרונים. ובמוצאי שבת הוא ישב פשוט לכתוב, וקרא למזכיר שם, ושל הרב אברהם, וביקש ממנו להציץ. ישב איתו וכתב, הקפיץ את השיר.
אז אני רוצה... נשכח,
והנה אנחנו הוצאנו אותו בצורה מאוד מכובדת, לכבוד סוף ה-50, וגדולי הפייטנים והזמרים,
איציק.
התאחדו סביב זה ועשו דבר נפלא.
איציק, אני רוצה שנשים נקודה, כי אני רוצה להפתיע אותך. נמצא איתנו עכשיו על הקו, הפילוסוף, הפרופסור, מאיר בוזגלו, הבן של המשורר רבי דוד בוזגלו, הפרופסור בוזגלו, וואו. בוקר טוב.
בוקר טוב. כיף להיות איתכם, ישר כוח איציק, ישר כוח, באמת, כל הכבוד.
תודה רבה, זה מרגש, גואל, הפתעת אותי לטובה, פשוט אני מרוגש מאוד, אני באמת שמח.
כן, לא, זאת זכות גדולה.
הפרופסור בוזגלו, שמעת את השיר?
כן, שמעתי, וזה מקסים ומקפיץ, והמילים כמובן, אנחנו בעיקר שמים לב למסר שעולה מהשיר, והדמות שעולה. והסמלים החדשים שנוצרים, זה באמת, זה עוד איזה מתנה שאבא נתן. פתאום שומעים רמלה.
אתה הכרת את הפיוט הזה של אבא?
לא, ממש לא. זה באמת חידוש ומרענן ונותן כוח. וככה לשמוע רמלה, סוף סוף לשמוע שיר שמדבר על רמלה, ולשמוע את איציק מדבר על יבנה. תודה רבה, עם כל הכבוד לברלין שבה פתחת. אנחנו אוהבים לשמוע רמלה ויבנה, אנחנו מאוד אוהבים את רמלה ואת יבנה. זה שם החיים,
זכים מרמלה, ככה הוא כותב בפיוט.
נכון, נכון, זכי רמלה במקחך. והדמות שעולה של אדם עם, 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 עם רוחני וגבוה, וכל השומע יצחק, זאת אומרת עם איזה חוש הומור כנראה שהיה לו בשיח, וכל השבירה של דיכוטומיות שאנחנו רגילים, כל המילים, אנחנו, גם הרבי חיים לוק אמר, אתה יודע, נכון כמובן שהקולות והזה נותנים את כל החיוניות, אבל המילים זה, זה מיטב השיר, כן?
אז אגב, אביך זכרונו לברכה כותב שם איך להלחין את השיר כמובן. הרי כל שיר שהוא היה כותב, הוא היה גם כותב איך להלחין אותו. אנחנו קצת סטינו, רצינו לעשות משהו יותר ככה, שיתחבר גם לדור הצעיר, שלא יישאר בפיוט של שולחן שבת, אלא ילך גם לשמחות ולהילולות ולאירועים.
יפה, יפה. ובעזרת השם, לזכות הרבים, שבאמת מתוך זה שהם שרים, אחר כך פותחים וקוראים. ואז רואים את המידות.
פרופסור בוזגלו, היום אתה כבר פרופסור, אני יודע. נכון, אז קודם כל ברכות. מה שמדהים אגב, שהוא בפזמון, הוא כל הזמן מייחד לו את בנך היחידך אשר אהבת את יצחק, שזה סביב עקדת יצחק, וסבא נהרג כמה שבועות לאחר מכן, שזה סוג של עקדת יצחק, שזה מצמרר,
ממש מצמרר.
הוא כתב את זה בחייו, הוא כתב את זה, הוא לא כתב את זה אחרי
שהוא... נכון, נכון, נכון. ותראו גם את החיבורים שנוצרים. תראו, אני את יצחק פגשתי בהקשרים אחרים, ולא ידעתי על היחוס, ולא ידעתי על הקשר, ולא ידעתי שאבא כתב את השיר, מי ידע בכלל? ואנחנו פתאום מפענחים פה איזושהי תשבט שאנחנו פה בחיים פה בישראל, וכל כך לא יודעים אחד על השני, לא פוגשים אחד את השני. זה באמת... ולכן אני מאוד מאוד ממש התרגשתי מהשיר.
אבל הפרופסור בוזגלו, ידעת את הקשר או את החשיבות שהייתה למשפחת בחצירה עבור אבא שלך, רבי דוד בוזגלו?
כן, בטח, נכון, בוודאי. אבא מאוד מאוד אהב, אבא עם הצדיקים ועם הבבא סאלי, אבל את הפרט הזה, תראה, אני שנה שעברה השתתפתי גם כן באירוע לזכרו של אבא בחקי, לא ידעתי שאבא כבר הקדים, לא ידעתי את הידידות היותר גבוהה ואת הערכה היותר גבוהה שהייתה, ואנחנו פה מסתובבים ולא יודעים מה היה.
אז הפיוט הזה נכתב כשהוא התארח לשאת כל הסיפור של הרקע בספר של אשל אברהם, שהוציאו על רבי אברהם, הבנו הגדול של סבא, שהוא היה רב הראשי ליבנה. לאחר מכן, אחרי שסבא נפטר, אז הוא לקח את רבנות רמלה. הפיוט הזה נכתב כשהוא התארח בשבת שסבא בענה, של רבי אברהם, ביבנה, בתקופת הבקשות. תקופת הבקשות זה התקופה הזאת עכשיו. והוא התארח, ובמוצאי שבת הוא הושיב את המזכיר של רבי אברהם, וישב לכתוב את הפיוט הזה באותו רגע, והדפיס לו את הדברים. שזה היה מדהים.
וגם היופי שאיך שזה רקום. באמת רואים שמשורר זה אומנות, זה לא רק הבעה של רגשות. איך הוא רקום? הוא לקח את כל השומע יצחק, ויקרא לך זה רבי יצחק, אלה תולדות יצחק, את כל המקורות איך מוזכר יצחק, והוא ככה באמת רקם את זה.
אתה יודע, פרופסור בוזגלו, אני תמיד אוהב לשמוע איך אתה מדבר באהבה על האבא שלך.
כן, תודה רבה חביבי, תודה רבה גואל, באמת...
אני מודה לשניכם, איציק סודרי והפרופסור מאיר בוזגלו, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו הבוקר.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.